כן, אנחנו בפלי וזוות קוף למדבר. הטובה התכלית האחרונה הוא להגיע לזהות החברה העליונה ולהשיג זאת המדרגה לקיום הנפש, כמו שסיפר מרטין סוף, כקיום הבורא יתרומם שבחו, אשר הוא סיבת קיומה להשגתה אותו, כמו שהתבהר פילוסופיה הראשונה. פעם פה במשפטים הקצרים האלה כתב פה עולם ומלואו, ואת אומר לנו דבר כזה, כשהנפש תהיה נפרדת מן הגוף, כן, המשמעות של המציאות שלה זה בעצם סוג של, זה לא מלאך, זה נפש אנושית, אבל מבחינת המציאות זה מציאות שהיא כולה רוחנית, היא לא קשורה אל החומר, והיא מתקיימת, כן, מצד ההשגה שלה או החיבור שלה אל המציאות האלוקית. וכיוון שהמציאות האלוקית זה מציאות שהיא נצחית, כך גם הנפש יש לה קיום נצחי. כן? כמו שהוא אומר, קיום הנפש עד אין סוף. וזה מתוך הקשר שלה אל האין סוף האלוהי. דרך מה? דרך ההשגה שלה. כלומר, ההשגה של הנפש את מציאות השם הופכת אותה להיות, כן, מבחינות מסוימות, בעלת מעלה, מעלה אלוקית, שזה מה שמקיים אותה כל הזמן. וזהו הטוב הגדול אשר אין טוב שיוקש שלה ואין תענוג שימשל בו. אני אומר, טוב זה הכוונה מבחינת המשמעות האובייקטיבית של הקיום. ואין תענוג שימשל בו, זה מענג את הנפש. כמו שראינו כל הזמן, שבעצם הקיום הזה, מתוך ההיפרדות מהחומרי וההתקות האלה, כן, יש עונג. ואיך ימשל המתמיד עד אינסוף בדבר נפסק? כלומר, איך אתה יכול לשוות את זה לעינוגים חומריים? ואומרו יתעלה, למה ניתב לך ואך תאמין, ובא אלינו הקבלה על ידיהם, בפירוש למה ניתב לך לא משקולתו, ואך תאמין לא משקולה ארוך. עוד משפט אחד מה שכותב פה הרמב״ם. לא צריך בשביל זה תורה, בשביל מה שכתוב פה. זה מה שהרמב״ם כתב, כמו שהתבר בפילוסופיה הראשונה. זאת אומרת, גם פילוסופים, שהעולם המושגים שלהם היה מתוך הכרות השכל, בלבד, בלי נבואה, הם הגיעו למסקנות האלה. כלומר, אם אדם יתבונן באופן שכלי על המציאות שלו, הוא יגיע למסקנה שיש מציאות שנקראת נפש, הוא יתבונן על הנפש, הוא יגיע למסקנה שבנפש יש שכל, והשכל יש לו בעצם קיום רוחני, וממילא המוות מתפרש כהיפרדות של הנפש מן הגוף וכו'. מה שרגילים היום להתייחס לשאלה הזאת של הקיום של הנפש לאחר מה שנקרא המוות כעניין דתי, הסיבה לזה זה בגלל שהמדע של היום לא מתעסק בישויות רוחניות. הוא מתעסק רק בעולם החומר. בשונה מהמדע העתיק, כלומר הפילוסופיה, שהיא למעשה הסברות שכליות לכל מה שכלול במציאות. בין החומרי שבמציאות, בין הרוחני שבמציאות. המדע דהיום הגביל את עצמו לעסוק כרגע בעולם החומר, אז נמצא שאין לנו עיסוק שכלי בעניינים האלו דרך המתודה המדעית. יש גם היום פילוסופים שמתעסקים בשאלות האלו, זאת אומרת, אנשים שלא מתוך הכרה דתית. כי מה מבחין בין הכרה דתית לבין פילוסופיה? זה בשאלה של מה המקור לאמיתויות. בפילוסופיה המקור לאמיתויות זה השכל. השגות השכליות של האדם, יש השגות שכליות מאוד מאוד מפותחות, משוכללות, עמוקות מאוד, אבל הן לא נבואה. לעומת זאת יש מקור נוסף, כמו שדיברנו על זה בהקדמה למשנה, מקור נוסף להשגת והכרת האמת, שזה הנבואה. שזה לא דרך השכל, זה כלי אחר שיש לנו הכלי היה מת, היום אנחנו לא מספיק מפותחים כדי שהכלי הזה יהיה בשימוש, שהוא השגה נבואית, ובכל מקום זה גם כן דרך להשיג את הביטויות. רק מה שאנחנו מדגישים, שההכרה הזו בקיום הנפשי הנצחי לאחר ההיפרדות של הנפש מן הגוף היא אמת שההגעה אליה לא מצריכה נבואה, אלא כמו שאמרנו מקודם, תפיסה שכלית של המציאות של האדם. והרעה השלמה היא כרתות הנפש ואובדנה, ושלא תזכה להישאר כאמת. הוא הכרת הנזכר בתורה. הרמב״ם אומר לנו, אנחנו נזכור את ההגדרה הזאת, כרת זה המשמעות, זה שהנפש כך פשטות, פשט הרמב״ם פה, שהנפש נחרטת, זאת אומרת, בטלה המציאות הנפשית, לחלוטין. זה הכוונה שלא תזכה להישאר כאמת. ועניין הכרת, היא כרתות הנפש, כמו שבער, ואמר, היא כרת נפש שהיא, ואומר להם שלום, היא כרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא. עולם הבא, לפי הרמב״ם, המשמעות היא, המציאות של הנפש נפרדת מן הגוף. זה קיים כבר עכשיו. כן, כל אדם שמת, אז הוא נמצא במצב של נפש נפרדת מן הגוף. עבר הכתוב, הייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים, לכל מי שדבק בתענוגים הגופניים, הוא מאס באמת, הוא בחר בשקר. זאת אומרת, אדם שהציב לעצמו בשלב הראשון של ההוויה האנושית, שזה נפש שמחוברת לגוף, את המטרות כמטרות חומריות, נחרט מאותה מעלה, להישאר חומר נחרט בלבד. כן, תראו את הדברים קיצוניים כותב פה הרמב״ם. אז אני רוצה להסביר את התפיסה הכללית של המהלך של האדם. האדם נוצר בהתחלה שלו כיצור משולב, נפשי, שיש בצד רוחני, וחומר. זה השלב הראשון של המציאות שלנו כבני אדם. ככל שעובר הזמן, מה קורה לגוף? מה שקורה לו זה שהוא מתבלה. כמו כל החומרים. מה קורה לגוף שמתבלה באופן משמעותי? אז הגוף הזה לא מסוגל לתפקד כבר. ולפעול את הפעולות הביולוגיות. ולשלב הזה שהגוף כבר מאוד התבלה, אנחנו קוראים לו מוות. תשימו לב, תמיד מוות יבוא בסיבה של קלקול של הגוף. אין מוות בעולם שלא בא בסיבת קלקול הגוף. כן, תאמרו, הרי יש אנשים שמתים צעירים, אז איזה בלי יש פה. עבור, למה הוא מצעיר? הייתה לו תאונת דרכים. מה קרה בתאונת דרכים? הגוף התקלקל. ההיפרדות הזאת תמיד תהיה, השלב של ההיפרדות של הנפש מן הגוף, יהיה כתוצאה מזה שכבר הגוף לא מסוגל לתפקד. כלומר, קרה בו איזשהו קלקול. בדרך הטבע, זה מה שאנחנו מקווים שיהיה, זה שהגוף יתבלה כתוצאה מזקנה. זה מה שמקווה, ואז אדם יגיע לאיזשהו פרק מסוים של שהוא השלב הראשון, ואחר כך יהיה המשך לקיום של נפש בלי גוף. כמה הקיום של הנפש בלי הגוף נמשך? בלי גבול. נקודה חשובה. זאת אומרת, המוות זה מהלך טבעי. לא צריך לפחד ממנו. זה מהלך פשוט. טבעי שקורה לכל אחד. כמו שקורה לכולנו, אתה לא מפחד מזה שהיית ילד ואתה תהיה נער. נכון, אתם פחדתם מזה? להפך, אתם רציתם את זה. כבר בדקתי כמה אתם גבוהים, כמה אתם זה. נכון, זה גדול. אחר כך שנהיית נער, אתה לא מפחד שתהיה בן אדם בוגר. אין לך פחד מזה. למה? כי זה לא נשים. ככה החיים. אז באיזשהו שלב, לכולנו יהיה בלי של הגוף, ותהיה היפרדות. זהו. ואז מה קורה? אז תמשיך להיות קיים. כנפש. למה זה מפחיד אותנו? כי אנחנו לא מצליחים לחוות את הקיום הנפשי שלנו בעוצמה מספקת. אנחנו חווים את הקיום הגופני שלנו בעוצמה. ואנחנו מבינים מה קורה לגוף אחרי ההיפרדות הזאת, כי אנחנו יודעים שהגוף, מה שקורה אחרי ההיפרדות, הוא לא נשאר ממנו. אבל מה שחשוב לענייננו, שיש לך המשך של קיום בצורה של נפש. בעצם מה שאנחנו רוצים לסבר את האוזן, שההיפרדות הזאת היא מתחילה בהדרגה. ההיפרדות של נפש מן הגוף. מאיזה גיל ההיפרדות הזאת מתחילה, אתם יודעים? מהגיל שהגוף מגיע למיצוי הגדילה שלו. מיום שאחרי, לא יודע, נגיד את גיל 20, גיל 25, ביום שאחר כך מתחיל ההיפרדות הזאת, כי הגוף מתחיל להיות מתבלה. כלומר, בתהליך גדילה הגוף שלנו כל הזמן מתעצם. בתהליך הגדילה הוא לא מתבלה, הוא מתחזק. הגוף של תינוק הוא פחות עוצמתי כגוף, הוא שברי יותר, יש הרבה יותר דברים שיכולים לקלקל אותו. התהליך החיוני, הביולוגי שלו הוא עוצמתי, בגלל שהוא בגדילה. אבל התוצאה בפועל של הגוף, של התינוק, היא גוף חלש. הוא פגיע מאוד, הגוף של התינוק. כמו שאנחנו גדלים, הגוף שלנו נהיה יותר ויותר חזק, יותר ויותר שלם. עד שהוא מגיע לשלב של מיצוי הגדילה. כן, מיד אחרי השלב הזה, יום אחר כך, מתחיל השלב של הבלאי. כן, מתחיל השלב של הבלאי, ואז, כן, עד 110. זה כל הזמן הולך והולך 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 ומתבלה. זאת אומרת, ולאט לאט ההיפרדות הזאת הולכת וקורת. עד שנוצרת ההיפרדות הגמורה. אז לכן לא צריך לפחד מזה. זה תהליך טבעי. בוא נאמר, כל תינוק שנולד, האירוע הכי בטוח שיקרה לו זה שהוא ימות. כל מה שאנחנו לא יודעים. אבל זה האירוע הכי בטוח שיקרה. הטבעי. האירוע הטבעי זה לא פסימי, זה המציאות. האירוע הטבעי שאתה יכול להיות בטוח שהוא יקרה. אם הוא יגיע לבר מצווה, אתה לא יודע. אם הוא יגיע לגיל 5, אתה לא יודע. איזה מהוראות יקרו לו בהמשך? לא יודע. מה שבטוח יהיה, זה יהיה האירוע הזה. הכי טבעי שבעולם. לכן אני מפחד מהדבר הזה, רק צריך להבין מה המשמעות של זה ומה ההשלכה של זה ביחס החיים שלנו בשלב הראשון, שהוא התחיל עם הגוף. ככה אמן תפס זה. לכן הוא אומר, מי שבשלב הראשון של החיים עם הגוף, הוא בוחר מטרות שאין להם שום משמעות בשלב השני, בעצם מה שהוא עושה, הוא מחריט את עצמו מהמשך הקיום. זה מה שיקרה. עכשיו, זה לא אמירה דתית, כל מה שכתוב פה זה לא אמירה דתית. המושג קרת בתור עונש, קרת בתור עונש בידי שמיים, זה דתי. אבל האמירה של הרמב״ם בהמשך, מה שהוא אומר, מי שדבק בתענוגים הגופניים וכולו וכולו, ואז הוא מחריט את עצמו, זה לא אמירה דתית. מבחינת הרמב״ם זה אמירה מדעית. אם אתה מבין איך בן אדם בנוי, איך אנשים בנויה, זה מה שיקרה. לא בתור עונש, כי זה המציאות. כבר בער הנביא שהעולם הבא לא יושג בחושים הגופניים ואומרו, עין הורתה אלוקים זוכה, יעשה מחכה לו. עולם הבא זה הכוונה המשך הקיום לאחר ההיפרדות מן הגוף. ואמרו, פירו זה, כל הנביאים כולנו תראו לראות המשיח. עולם הבא, עין הורתה אלוקים זולתך. עולם הבא הכוונה להשיג מה באמת כלול במצב ההיפרדות הזה. אנחנו כבני אדם ששייכים אל הגוף לא צריכים להשיג ממש את מה שקורה. יכולים להבין את הכיוון הכללי. כן, אבל להשיג ממש מה כלול בזה אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא מצליחים להשתחרר מאיזשהו דמיון ורגש של חוויות גופניות. טוב, אנחנו נעצור כאן.